ערב טוב, השבת פרשת ויקרא. גם שבת פרשת החודש. החודש הזה לכם. גם שבת ראש חודש ניסן. גם שבת ראש חודש ניסן. ננסה לדבר רגע על פרשת השבוע, אם נספיק נאמר משהו על חודש ניסן. אז מה שאני רוצה לתפני, אני אצטרף מהר לדבר על הבחירות מתישהו. מקווה שלה, בעזרת ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. ויקרא כתוב באופן שהאלף היא אלף זעירה. אלף זה ויקרא, אומר בעל הטור, זעירה קטנה. ככה היא כתובה, מי שיראה, יראה שא', גם בספר, נכון. כתובה א' קטנה. זה לא דבר שכיח. זה קיים בעוד מכמה מקומות, אבל זה לא דבר שכיח שיש שינוי בכתיבת האותיות. השאלה מה המשמעות של א' זהירה הזו. אבל עוד לפני שעסקים בצורה, צריך לדבר על התוכן. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. יהיו דברי התורה לעילוי נשמת מור אבי, עטרת ראשי, רבי ציון בן יהודה. וכן לעילוי נשמת ארצי בן עמליה. ומרדכי בן שושנה, בית פנחס. ולרפואת כל חולי עמו ישראל ובעולם, וברוך אלתר בן שרה ויהודה. אמן. אז כתוב ויקרא אל משה. איך בדרך כלל הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל משה? וידבר השם אל משה לאמור. מה הפשט ויקרא אל משה? אומר רש"י הקדוש על המקום, רש"י חש בזה, חש, זה שינוי, זה לא הדבר הרגיל. רש"י אומר כך, ויקרא אל משה, לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, כמו שאנחנו יודעים.
קרא
זה זה ואמר, נכון. אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהם בלשון ארעי וטומאה. זה נאמר, ואי קרע, בלשון קרי, ואי קר אלוהים כל העם. חוץ מזה, הפסוק הבא מציין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר אל משה. אומר הפסוק כך, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו קורבנכם. עכשיו, אתם זוכרים, התורה לשון הוראה, הוראות לחיים. אפשר עוד לערוץ מהר להקריא קורבנות עכשיו, זה אסור. אבל כל זאת אין בית מקדש, אין מזבח, לא מקריבים היום קורבנות, ובכל זאת זה הוראה לחיים שלנו, צריך לחיות אותה. אז מה התורה מתכוונת שנעשה? איזה הוראה לחיים יש בקורבנות שכבר אי אפשר להקריב? דבר נוסף, אם קוראים את הפסוק הזה, אז יש בו לכאורה שתי מילים שגם אם אתה מוציא אותם, המובן של הפסוק לכאורה לא משתנה. אתם קוראים שהמוח מחליק את הדברים האלה. המוח שלנו בנוי ככה, והתורה מוצפנת. היא מוצפנת, אז היא נותנת לך להחליק. היא מאפשרת לך את ההחלקה הזו. דבר בעיני ישראל ומרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. לכאורה, אופ, הכל הגיוני, הכל בסדר, הכל תקין. עכשיו תקשיבו לזה לאט. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב קורבן להשם. המילה, אבל לא ככה כתוב. אני קראתי לכם בלי המילה מיותרת, לכאורה. בלי המילה מכן. כאן כתוב אדם כי יקריב מכן קורבן להשם. אבל אם אני מנתק סתם סוגריים סביב המילה מכם, אני יכול לקרוא אדם כי יקריב קורבן להשם. והמובן לכאורה לא משתנה. אדם שקורא זה בשטף, פלוינקלי, מה שנקרא, לא יחוש בכלל שעושה את המילה מכם. אותו דבר לגבי המילה הבהמה. כתוב מן הבהמה, מן הבקר ומן הצום תקריבו קורבנכם, וגם אם לא היה כתוב מן הבהמה, אלא היה כתוב מן הבקר ומן הצום תקריבו קורבנכם, המובן של הפסוק לא היה משתנה לכאורה. הבהמה זה מיותר. אתה אומר כבר בקר וצום. איזו בהמה יש שהיא לא בקר וצום? אין. אז אמרת בקר וצום, שמה אתה צריך להגיד בהמה? אדם כי יקריב קורבן. למה אתה צריך להגיד אדם מכם כי יקריב קורבן? אדם כי יקריב מכם קורבן? סליחה. זו השאלה. תסתכל אחרי כן, זה לא בדיוק לשאלה הזו אני מתייחס. זה לא בדיוק, באופן שאני מציג את השאלה זה לא מגרד. זה חז"ל מתייחסים לזה, וכמובן ככל שמתקדמו לכיוון פנימיות התורה ולחסידות, מגרדים זה יותר. לחסידים חיים את הפרשה. תראו דברי אדמור הרש"ב, הרבי של חב"ד. לא האחרון, לא זה של פנה ונמצאי. נכון. אז אתם יודעים גם שכשלומדים בבית ספר, בחיידר, בבית ספר דתי, אז החומש שמתחילים ממנו את התורה הוא לא חומש בראשית. זאת אומרת שבראשית פותח את הסדר, לא לומדים חומש בראשית, זה לא כמו בתי הספר בעלות דתיים. כשלומדים תורה לומדים מחומש בראשית, כי סיפור הבריאה זה סיפור מאוד מאוד ילדותי, ובראשית בראלים תשמע את הארץ, ואחרי זה...
ציורי.
כן, זה ציורי כזה, ולומדים את זה כמו, נגיד, בצורה הכי רדודה שאפשר. אז זה קל, מה, יצאו להתעסק עם ילדים קטנים קורבנות? עולה, חטאת, אשם, איך אתה מביא, מה אתה מביא, קורבן בהמה, קורבן פר, קורבן כבש, בן שנתו, לא בן שנתו, אתם יודעים כמה דינים יש בקורבנות? בכלל, חומש והיקרא הוא החומש עם הכי הרבה מצוות, שבו 234 מצוות. הוא נאמר על ידי משה מראש חודש ניסן ועד ראש חודש אייר. במשך חודש, משה אמר את ספר ויקרא. המון, המון, המון מצוות. אתם יודעים מה זה 234 מצוות? זה יותר מכל חומש אחר. כן, אז תחל, כיתה א' תחיל לקרוא עם זה. כן, חז"ל לימדו אותנו שככה מלמדים ילדים. מתחילים מחומש ויקרא. זה החומש שאיתו פותחים, איתו מלמדים ילד. שאלה, למה?
מתחילים של השאלות.
זהו, יבואו תיאורים, ילד הוא דבר טהור, הוא נקי, הוא זך. הראש שלו עוד לא מעלה בכל מיני קשקושים. הוא מסוגל לקלוט את זה. הוא מסוגל להבין את זה נכון, בלי עקמומיות. יש אדם, אני רואה על עצמי, שאדם בא ללמוד את התורה הזו מבוגר, את התורה של ויקרא. כמה פעמים קראנו, כמה פעמים אנחנו כבר קראנו את חומש ויקרא? אני מדבר על עצמי. 50 פעמים זה ביום הכי דל. יש שניים מקרא ואחד תרגום, אני לא קורא, לא לומד את זה בחיטת, לא קורא את זה סתם בשביל ללמוד. קורא. יוצא בשבוע, אתה קורא את זה, לא יודע, 4, 5, 6 פעמים בשבוע. פעם בשנה, אתה מדבר 50 שנה, נגיד, תגיד, בגיל 4 עוד לא קראתי, אבל בוא נגיד, 40 שנה, כפול 4, 5, 6 פעמים, 200, 300 פעם קראנו כבר את החומש הזה. למדת גמרא, אתה בלי סוף נתקל בחומש. בפסוקים, במנתחים, הגמרא מנתחת את הפסוקים לפרטי פרטים. ובכל זאת, לא נכנס לראש השני של הקורבנות. למה? כי כשהייתי ילד, לא לימדו אותי, התחילו עם בראשית. התחילו ללמדתי בראשית בציורים. אבל אם היו לוקחים אותי ילד לחיידר, ומלמדים אותי ויקרא, עד היום היה לי את הסדר של הקורבנות סדור, בלי צורך להתייגע.
מה שאתה סופר זה חדש לי, לפני כמה שנים נכנסים ככה.
שמה?
יש שמחים עם הוויקה.
מאז ומעולם. מאז, לא.
אנחנו מדבר על ישיבה, אנחנו מדבר על ישיבה יסודי.
לא, ביסודי הפוך, ביסודי למדו בראשית. לא.
אתה מדבר על יסודי או על תיכון?
אני לא מדבר
על יסודי.
ילדים בבתי ספר לא דתיים. לומדים ביסודי, בראשית. לא, בראשית. בישיבות, בחינוך היהודי, מתחילים מויקרא.
איזה כיתה?
מי בהתחלה?
א',
כן. וככה זה, כן.
לא יכול להכיל את ה...
הרפור מה זו, אתה שאלה, אתה יש שנה, כל שנה?
מה פתאום, מה זו תמיד, ככה למדו יהודים. ככה למדו יהודים. יהודים בישיבות למדו בחדר, בישיבות קטנות למדו מויקרא. למה? יבואו תאורים ולמדו תארות. הוא תאור, המוח שלו נקי, הוא מסוגל לקלוט את זה, מסוגל לסדר את זה לעצמו, וזה נשאר לכל החיים. כל סדר הקורבנות, מה מביאים על מה, מתי, באיזה גיל, באיזה... מה קורה אם הבאת קורבן כזה ולא התכוונת. לא התכוונת. מה אם התערבבו קורבנות של עולה עם חטאות? מה אתה עושה?
הילדים לא חושבים כמו שאנחנו חושבים, הרי ממילא לא... לא, אין קורבנות. אנחנו לא
נקריב
אותם
אף
פעם, אז מה
אני
עכשיו צריך להתחיל ללמוד את
הארץ? כן, בואו. אנחנו כמובן מוזרים צריכים, אז נתאים להם. הנה, מכך או כך ודאי שילד קולט את זה הרבה יותר טוב, וכשעושים את זה, שזה בגרסא דינקותא, אז אתה תישאר, אני רואה את זה לילדים שלי, אתה יכול לשאול אותו בשינה, הוא שורק לך את כל סדר הקורבנות, באמת בשיר. נדעו זה עם איזה סוג של שיר כדי לזכור את הכל, יש שיר כזה שהם תזמים אותו והם יודעים את הכל. מה זה קורבן בכלל? מה אנחנו עם של פגנים? מה זה הרעיון הזה של קורבן? הקדוש ברוך הוא צריך קורבנות? הקדוש ברוך הוא זקוק מאיתנו למשהו? זה לא אבסורד לטעון את זה בכלל. אין, מצד הקדוש ברוך הוא אינסוף, האינסוף ברוך הוא שלם, הוא לא חסר דבר. נדבר על זה, כאילו נדבר על זה. הוא אינסוף ברוך הוא, אם הוא אינסוף הוא לא חסר, אם הוא חסר הוא לא אינסוף, כי יש לו עד החיסרון ויש אחרי החיסרון, זה לא יכול להיות. אינסוף ברוך הוא לא חסר. מה אתה נוסיף לו מהקורבן? או מה, יש לו פה לאכול? יש לו אף להריח? דיברת תורה בלשון בני אדם, זה לסכך את האוזן. אז אומרים, ריח, השם רואה, השם שומע, אבל זה רק בשביל שאנחנו נוכל איכשהו לדבר על זה. אבל בכל זאת יש לקורבן תפקיד. יש לקורבן תפקיד. חז"ל מדברים על התפקיד של הקורבן כממתק את חטא העגל. התפקיד של הקורבן למתק את חטא העגל. יש שתי שיטות ביחס לשאלה מתי נמסרו דיני הקורבנות. יש שיטה אחת שאומרת שדיני הקורבנות נמסרו לאחר חטא העגל. חטא העגל הייתה נפילה של העולמות, אתם זוכרים את העניין הזה, נכון? אדם הראשון הפיל את העולמות. הדורות הלכו ותקנו, הגיע למשה רבינו. היה איסוף של הרפח ניצוצים, עם ישראל התאחד, ואיחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, עם ישראל מתאחד, והקדוש ברוך הוא משלים לב בשר, נותן לב חדש, לב של בשר במקום לב האבן, והסירותי לב האבן מקרבכם, ונשאתי בקרבכם לב בשר, מושלם ל-320 ניצוצים, רפח ניצוצים, ועוד 32 של כמניין לב חדש, לב, 32, 288, ביחד 320, 360 כף ניצוצים, קדושים מגיעים לידי התיקון שלהם, זה המצב שלפני חטא העגל, זה מעמד הר סיני. בילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים, זה היה כבר. זה יהיה בעזרת השם גם, אבל זה גם כבר היה, כבר היינו שם.
זה כבר.
אמן. זה כבר היה שם, אנחנו היינו, אנחנו טענו כבר את הטעם, יש לנו את הרשימו כבר. מוטבע בנו הרושם של התחושה הזו. זה היה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני העולם הושלם. אנשים נחים, האיברים שלהם צמחו. כמו שאגב, אין שום היגיון למה זה לא קורה עכשיו. נכון? בצורה היגיונית אי אפשר להבין למה שערה צומחת, ציפורון שאתה קוסס אותה צומחת, נכון? אצבע שאתה קוסס למה לא צומחת? תשאלו את מי שאתם רוצים, למה עץ משקוצצים לא צומחת? אין הסבר לזה מדעית, אין שום הסבר. שום הסבר. אגב, לתינוקות בני יומם, אם אתה מוריד פרק באצבע, שאף אחד לא נעשה את זה בבית, זה צומח. זה צומח. איברים צומחים. כוח הצמיחה, זה פעם עניין שהוא נפרד למה זה לא קורה, אבל זה מאז נפילת העולמות, שבירת העולמות אחרי חטא העגל ולפני זה אחרי חטא האדם הראשון, השבירה הייתה כזו שהיא לא מאפשרת, שהיא הופכת את החיים פה לסופיים, והיא לא מאפשרת את הכוח הזה של הכוח החיים להתפרץ ולהתגלות במלוא עוצמתו. זה לא מתאפשר. לו זה מתאפשר, אז לא עלינו ולא עליכם, סומה מתחיל לראות, חירש מתחיל לשמוע, אילם מתחיל לדבר, חולים מתרפאים מעצמם, יש כוח, בגוף יש כוח לרפות את עצמו, מעט השם, הכל איתו יתברך, יש בגוף כוח ריפוי עצמי, לכל המחלות בעצם נקלם. זה שזה לא קורה היום, זה כי אנחנו עושים חללים חללים את הגוף, זה נקרא חילול השם, חללים חללים. אנחנו מחלישים את עצמנו במודעות שגויה, במעשים שגויים, בדיבורים רעים ולא נכונים. אנחנו מחלישים את כוח הגוף. אבל לאדם יש כוח ריפוי. במים יש את כל התרופות. כל התרופות, בלי יוצא מן הכלל, לכל יש במים. יש במים. למה המים האלה לא מסוגלים לתת לי את כוח הריפוי? יש לזה כמה סיבות. אחת שאני לא מאמין שיש בזה. אם הייתי, אני גדול רק על עצמי, אתם ודאי מאמינים, אבל אם אני הייתי מאמין ב-100% שבמים יש כוח ריפוי, הייתי משפר את היכולת שלהם לפעול עליי לריפוי פי כמה וכמה. אם אני מאמין, קודם כל צריך להאמין שזה ככה. שתיים, אנחנו לא מברכים בכוונה. ברכה מסדרת את המולקולות במים כמבנה עץ החיים. מי שירצה, אין לנו, זה לא מטרת השיעור ואין לי את הפנאי להראות לכם את זה, מי שיקח ליד את ספר של הרב זמיר, רב המהפך, ימצא את זה שם מצולם, בכלל ממחקר של איזה מדען יפני. יראה מצולם, איך המולקולות מסתדרות לפי, אם אתה מדבר דיבורים רעים לידם, אז הם מסתדרו באיזה כאוס, באיזה אי סדר. אם אתה מדבר דיבורים קדושים, ואם אתה בכלל אתה ברך, זה מסתדר ממש כמו עץ החיים, ככה זה מסתדר. אז כל דבר ככה, וכל דבר במציאות באופן הזה יכול לפעול. זה לא פועל בגלל המעשים שלנו, בגלל המחשבות השליליות שלנו, בגלל חוסר היכולת שלנו לקבל שזה אמיתי, ב-100% אמיתי, זה אמיתי, 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 אמיתי. הכי אמיתי שאפשר, יותר אמיתי מכל דבר אחר שזה ככה. ואנחנו לא מספיק שם, כי קלקלו אותנו, כי קלקלו לנו במחשבה, כי אלף סיבות טובות, ותירוצים טובים יש לנו, אבל העיקר שבסוף אנחנו נמצאים בעמדה הזו של קצת חוסר אמונה, הרבה חוסר ידע ביכולת לכוון, ואנחנו עושים את זה גם כלאחר יד. כל מים זה דבר זמין, אדם צמא, הולך לברז או פותח שתי מים, במקרה הטוב ממלמל ברכה, אבל אם כל קוץ מים היינו מתייחסים אליה, כי יש פה עכשיו 86 מיליליטר של תרופה לכל המחלות שיש לי כרגע. כמה הייתי מייקר אותה? כמה הייתי שומר עליה? כמה הייתי שותה אותה לאט לאט שאף טיפה לא תלך לאיבוד? להרגיש את זה? איזה ברכה הייתי משקיע בה? זה ברור, נכון? זה, רק מה, זה זמין, זה זול, זמין, אז זה אופ, גלוגלוגלוג לטעות. אז ככה זה הכוח של זה, גלוגלוגלוג לטעות. אבל אם זה היה מיוקר, כוח הריפוי של המים היה משתפר לאין ארוך. לאין שיעור, אני לא מגזים, זה לא הזמן עכשיו השיעור הזה, אבל פעם תזכירו לי לדבר על זה. מה זה כוח המים? כוח המים. המים נבראו? מתי הם נבראו המים? איפה נקראו מים?
מים הפנטרו?
מים הפנטרו? כתוב שבהם, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא?
לא.
לכאורה מה זה? לכאורה מים?
זה היה באותו יום. שיעור המים וכל המקורות זה
בסדר? לא שאלתי אותך על סיפור המים, שאלתי מתי נגרעו המים. העצים אני יודע, הכוכבים אני יודע,
המים
האלה נגזו לפני נשייה כתוב בגון. אז המים, אם ככה, זה משהו אחר. זה משהו אחר. לא, זה לא מטרה שאני, רק מציב שאלה. שאלה נוספת. כולנו מכירים את מחזוריות המים בטבע, נכון? כולם מכירים את זה. יש מישהו שלא למד מחזוריות המים בטבע? מים מתאדים, מתעבים, נעשים עננים, עננים מורידים גשם, ממלאים את האוקיינוסים, את הנחלים, את מי התאום, את המעיינות, את הזה. המים האלה עולים עוד פעם, מתאדים, וכן חוזר חלילה. אז המים שעכשיו אני שותה, אם ירצה השם, אם זהו פה כוס מים, אז המים שאני שותה עכשיו, והמים ששתה אדם הראשון, זה אותם מים או לא אותם מים? אותם מים בדיוק. אותם מים בדיוק. אדם הראשון ואני שותים את אותם מים. את אותם מים. עכשיו, אתם יודעים מה זה כוח הזיכרון של המים? יש מושג כזה. מי שעוד לא יודע, שידע שיש מושג שמים זוכרים. יש מושג כזה. מים זוכרים.
יש זיכרון.
כן. יש למים זיכרון. כל הרפואה ההומאופתית מבוססת על העיקרון הזה. מים זוכרים. לוקחים תמצית של תמצית של תמצית של תמצית של איזה פרח, שמים אותו בקוס מים, ומהקוס הזה אפשר עכשיו לייצר חביות של מים, חביות של מים שהם כולם תהיה בהם התכונה של התמצית של התמצית של התמצית של הפרח הזה. למה? כי מים זוכרים. אנחנו מכירים את זה, נכון? אדם לקחו מים מהמקווה שהרבי טבל בו, רבי מלובביץ', רב ישראל אלפר, לקח, הוא היה הראשון בעולם, הוא שימש את הרבי באותו יום, איך שהרבי יצא מהמקווה, עוד שהמים ככה זזים, זה נקרא שיש את הרושם של הרבי עוד במים, הופ, הוא לקח בקבוק מילה מהמים האלה. מילה, מכל העולם יש מים של הרבי עד היום, ממשיכים, מים של הרבי מהבקבוק הזה. עכשיו אתה רואה איזה בקבוק כזה? לא, זה בקבוק של כל הכל, 330. מכל טיפה בבקבוק הזה עשו חביות. כי מים זוכרים. אז אם המים זוכרים, אז הם זוכרים גם את הדיבור. הם גם שומעים ואמרנו מסתדרים למולקולות, מסתדרים לפי הברכה או המילים שאני מוצאים לפה, נכון? אז המים האלה שאני שותה עכשיו, הם שמעו את הדיבור של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. הם שמעו את אדם וחווה מדברים. הם שמעו את התנאים מכוונים כוונות. יש בהם כל הכוחות. רק אני צריך להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. איך עושים את זה? תופסים את הניצות שבהם שנמצא, שזה תפקיד הברכה לעשות, הברכה. אתה מברך, זה מה שזה עושה. צריך כוונה. יש, פעם, תזכירו לי, אני אראה לכם מה זה מטבע של ברכה. מה זה הכוונות? בכל ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר. ואחרי זה יש כל פעם סיום את אחרת, נכון? תלוי בברכה שמדברים, מדובר עליה. או אם זה על ברכת המצוות, וברכות העננים, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, בורא, המוציא, שהכל, הסיומת, תעזבו, רק המטבע ברכה, כמה כוונות יש בזה, אני אראה לכם את זה פעם, זה מעניין. בכל אופן, אנחנו, ברור לנו, שבחטא העגל הייתה את ההתרסקות הזו של העולמות, וחזרנו להיות בשר ודם. חזרנו להיות בשר ודם, חזרנו להיות עוד פעם כפופים אל זה נקרא שלטון עץ הדעת טוב ורע. עוד פעם כל המציאות הופכת להיות כפופה ל ל ל ל תוצאה הסופית שכולנו מכירים שהיא בסוף הפך החיים. בסוף החיים האלה נגמר. זה לא מוכרח. זה לא מוכרח שזה יהיה ככה. זה יכול להיות אחרת. רק אנחנו התרגלנו, כן? תחשבו על אדם ש... אנחנו, לדוגמה, אצלנו, מבחינתנו, תחיית המתים, זה יהיה אירוע הכי משמעותי, הכי נשגב, הכי מופלא והכי בלתי נתפס. נכון?
בלתי נתפס.
למה זה כל כך כזה? כי לא ראינו אף פעם תחיית המתים. דור המדבר, 40 שנה הלכו במדבר, כל הדור שהיה, כל האלה שהיו במצרים מתו. הגיעו לארץ, רק כאלה, הכי מבוגר בן כמה היה, תעזבו רגע את כלב בן יפונה, הכי מבוגר היה צריך להיות 60, 40 שנה במדבר, ועוד עד גיל 20 לא נחשב ברונשין, אז נגיד 60, בסדר? רוב החבר'ה היו בתווך הזה. אבל בוא נגיד, מגיע בן אדם בן 60, 40 שנה הלך במדבר, אכל לחם מאיפה? מהשמיים. היו אומרים, המוציא לחם מן השמיים. אנחנו אומרים, המוציא לחם מן הארץ, הם היו אומרים, המוציא לחם מן השמיים. בחיים שלו לא ראה בן אדם זורע, בחיים שלו לא ראה בן אדם חורש, בחיים שלו לא ראה בן אדם כופר, לא ראה צמח נובט, לא ראה שום דבר. מגיע לארץ ישראל, רואה בן אדם לוקח גרעינים ככה, וזורק ככה בשדה. אומר לו, מה זה? אומר, זה גרעינים, אפשר לטחון אותם, לוקח מהם לחם, לאכול לחם. הוא אומר, למה אתה זורק את זה בשדה? הוא אומר, ככה עושים. ככה עושים. טוב, הוא הולך ככה. כמה ימים, כל כמה ימים הוא הולך, הבחור הזה שבחיים שלו לא ראה דבר כזה, שזורקים ככה שבועיים, הולך לבדוק, משהו לא, 40, 60, 50, מה זה משנה, 20, מה זה משנה, הוא הולך לבדוק בשדה, הוא רוצה לראות מה קורה עם הזרעים האלה, עם הטרורים האלה שזורקים. הוא הולך, הוא רואה, מדי יום החזרע, מאבד מסורה שלו, נרכב, נרכב, ונרכב, עד שנהיה לגמרי רכב, זה נקרא דומן, דומן בלשון הקודש, נהיה לגמרי לגמרי רכוב. הוא הולך לחקלאי הזה, הוא לא יודע שהוא חקלאי, הוא בעיניו שוטה, בעיניו אדם שחל. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שכל הזרעים שזרעת, שיכולת לטחון אותם, לעשות מהם לחם, אתה יודע שכולם ירכבו? הוא אומר, תמתין עוד כמה ימים. כעבור כמה ימים, הוא בכלל לא רואה נשאר מהזרע הזה שום דבר, נהיה חלק מהאדמה. לפתע פתאום, יורד קצת גשם, ומהאדמה יוצאים עלים ירוקים.
זה
מהדומן? מהדומן. מהדומן, מהדומן, זה עולה מהדומן. זה עולה מרכב מוחלט של הזרע. מהדומן. עכשיו אותו אחד רואה את זה, כעבור שלושה שבועות כבר יש כמה, כבר יש חיטה גבוהה. ובראש החיטה, מה הוא רואה? שיבולים מלאות 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 גרעינים. מה זה בשבילו?
שיית
המתים. שאתה מתאים לגמרי. זרק משהו, נרכב לגמרי, ויצא, ואופ, יש ממנו גם פירות. עכשיו הוא בא אל אבא שלו, אני לא יודע מי, מישהו יכול, אומר לו, אני ראיתי בעיניים היום שאתה מתאים. בעיניים ראיתי שאתה מתאים, זה לא הגיוני. דבר שנרכב, איזה טוב מצליח יש ברכב הזה. עכשיו מה אנחנו? בשבילנו, אנחנו במדבר. בחיים לא ראינו שמים עצם באדמה והיא מצמיחה בן אדם. לא ראינו. שנראה, נהיה כמו אותם אלה שיצאו ממצרים, לא יותר מזה. נשאר באלם. איך יכול להיות שצמח מצמיח? איך יכול להיות שעצם מופיעה בן אדם? מה הבעיה? אנחנו חיים בדור שזה כבר מופיע בסרטים שאפשר לעשות את זה. בדרך כלל מה שמופיע בסרטים, תעבור זמן לא רב, בעשרות שנים, לא יותר מזה, הופך להיות מציאות. זה ככה, זה סוג של איזה נבואה כזו. לא יודע, זה נגזמתי עם הנבואה, אבל זה סוג של הקדמה של המציאות. אבל תסתכלו תראו. כל מיני סופרים בדיוניים, חוץ מכבוד התורה, ז'ול ורן, 80 מילים מתחת למים, הצוללות, המטוסים, האפשרות לעשות העברה של חפצים ממקום למקום, טלקינזיס. מה זה פקס? אתה לוקח פה חתיכת נייר מלאה טקסט, מעביר אותה, אתה לא מעביר את הנייר אמנם, אבל כל הטקסט עובר. מה זה מצלמות ומה זה כל הדברים האלה? היית מראה למישהו מדור מלפני 1500 שנה. היית מראה למכשיר כזה. אתה מיד היית הופך להיות צ'יף הכפר. צ'יף הכפר. אתה מצלם פה, מעביר לשם, הולך לפה. זה משאר, זה מעורר, זה עושה
קלטינתי לישראל מול עד עדן מחשב הזה יצא משוכלל המחשב שהחללית הגיעה לירח
עדיין וכן על זה הדרך מכל מקום, ברגע שנופלים העולמות מי שחוזר לארץ הצד האחר הוא חוזר לשלוט, עשה מחמם כן, אני לא רוצה להביא את שמו בערב ולכן יש צורך בקורבנות חוזרים לצורך בקורבנות זה למן דאמר שהקורבנות נמסרו, יש מן דאמר אחד שהקורבנות, דיני הקורבן נמסרו אחרי חטא העגל. זה בא למתק את חטא העגל. אבל גם למן דאמר שהקורבנות באו לפני חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא מסר אותם לפני חטא העגל, גם למן דאמר הזה זה הקורבנות היו בבחינת הקדמת רטייה למכה. הקדוש ברוך הוא קדים תרופה למכה. נתן קודם את הפתרון, נתן קודם את הרפואה, ואחרי זה הייתה מכה, הקדוש ברוך הוא ידע שתהיה שעם ישראל יחטא בחטא העגל. אז הוא קדים תרופה למכה. כך או כך, הזוהר הקדוש שואל, מה זאת אומרת קורבן? מה זה קורבן? האם קורבן, האם די יקרה קורבן קירוב מבעלי? או קריבות, או קריבות, האם זה לקרב קורבן או לשון הקרבה? שני לכאורה שתי מילים שונות. לשון להקריב, לקרב אליי, ולשון הקרבה שאני מגיש לך. זה אולי במידה מסוימת מרחיק ממני, לא מקרב אליי. מה זה הקורבן הזה?
קרבה.
כן, שואל, אז הזוהר הקדוש חש בזה, הוא שואל והוא כמובן מתעסק בכל השאלות שהעליתי, ולא המצאתי אותן. עכשיו, בואו נחזור רגע אחד לנסות לבאר את השאלות ששאלנו. אז השאלה הראשונה הייתה, למה ספר ויקרא פותח בויקרא באלף קטנה? למה זה? אריזה בשאר הפסוקים על הפרשה אומר ש כאשר עם ישראל ומשה רבנו תקנו את העולם, כמו שהזברנו קודם עם איסוף כל הניצוצות הקדושים, והעולם מתתקן, עשה תיקון של כל העולמות, זה לא רק העולם הפיזי שלנו, כל העולמות הרוחניים והגשמיים, בכל מקום, בכל אתר נעשה להם תיקון. זה נקרא שמשה רבנו ועם ישראל הגיעו למעלת א' רבתי, יש את האותיות של התורה, נכון? יש כמו שיש עוד זעירה, שזה עוד קטנה, יש עוד גדולה, נקראת, האותיות הגדולות נקראות א' רבתי, ב' רבתי, ג' רבתי, וכן על זו הדרך. יש בתורה מספר פעמים שמופיעות האותיות האלה באופן כזה, שנקראות רבתי, שהן גדולות. מה זה א' רבתי? תמיד שלכל אות יש ערך מספרי. נכון? א', הערך המספרי שלה זה 1, זה נקרא גימטריה. ח', הערך המספרי שלה 20. י' פותחת העשרות, נכון? י' זה 10, היא פותחת העשרות. ק' פותחת את המאות. ק', ר', ש', ת'. ת', הערך המספרי שלה? 400. מה בא אחרי 400? מהאותיות כמנפץ. כי מנפץ, האותיות של מנצפח, רק כשמסדרים אותם לפי סדר הופעתם בלשון הקודש, אז האות הראשונה זה חב סופית, אחרי זה מן סופית, אחרי זה נון סופית, פי סופית וצדיק סופית. נכון? זה הרעיון. אז חב סופית, זה מקבל את ערך מספרי של 500. מן מקבל את ערך מספרי של 600. נון 700. שמונה מאות, צדיק, 900, מה בא אחרי? אותיות רבתיות, אלף רבתי. אז כמה אני מקבל את האלף הרבתי? אלף. לכן נקראת אלף, ראשון אלף. אלף ואלף זה אותו כתב, כותבים את זה בדיוק אותו דבר, ניקוד שונה, אבל הכתב כותבים את זה אלף למד פי. זה אגב פלא. אותיות פלא גם. א' היא אות פלאית, כיוון שהיא מגלמת בתוכה את שם הבורא, כמו שכולנו מכירים, א' בנוי כך שיש בו' בשני יהודים. י' ו-י' 20 בגימטריה, נכון? י' זה 10, פעמיים יהודים 20, ו' 6, 26, י' כ' ו' כ'. מגלמת את שם השם, והיא מדגימה גם בשמה את העובדה שהיא מכוונת אל הבורא, משום שהיא מכוונת אל אלופו של עולם. א', אלוף יש רק אחד. נכון? על דוכן המנצחים באולימפיאדה, על המקום הראשון, על האחד, עומד רק אדם אחד. הוא אלוף. אין רוצה הציעה, אין שום דבר. יש האחד, האחד שלנו, אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא, או האלף של העולם. זה אלף רבתים. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לאחר חטא העגל, לך רד כי שיחת עמך, אז הוא מתכוון לומר, כך מביא אריזה, שלך רד, הכוונה זה תרד מלך. הגעת לשער הנון, לתיקון, לחירות ממלאך המוות, לעולם הבינה, לספירת הבינה, שער הנון, נון שערי בינה, הגעת לשער הנון, ועכשיו אני אומר לך רד משער הנון. כי עם ישראל, כי שחט עמך, העם השחית, יש שבירה של העולמות. ולכן משה רבינו לא יכול להגיע לשער הנון. משה רבינו שורש הנשמה של עם ישראל. הוא שקול כנגד כל עם ישראל. כמו שכתוב שבמצרים ילדה אישה בקרס אחת 60 ריבו. משה רבינו שקול כנגד 60 ריבו. הכוונה למשה רבינו שהיה שקול כנגד 60 ריבו. 60 ריבו זה 600 אלף. 600 אלף נשמות, שורשי נשמה, זה כנסת ישראל. זה השכינה הקדושה. זה 600 אלף השורשים של הנשמות של כלל ישראל שהיו מאז ומעולם. זה שיש יותר יהודים מ-600 אלף, זה אומר ששורשי הנשמות הצמיחו. יש מהם מכל נשמה יכולים להיות כמה חלקים. אבל השורשים הם 600 אלף. לכן לעולם מסה קריטית לשינוי תבוא בעם ישראל ב-600 אלף. 600 אלף איש עמדו במעמד הר סיני, גברים, מגיל 20, שרים לעדות, מגיל 20 עד גיל 60 במעמד הר סיני, 600 אלף רגלי. 600 אלף היו הבאים, 600 אלף רגלי, הבאים בשערי ארץ ישראל בזמן יהושע בן נון. ופלא פלאים, תבדקו, תראו כמה יהודים היו פה בקום המדינה, בהכרזת המדינה, 600 אלף. 600 אלף. זה מספר שהוא מוכוון.
סימבולי.
זה לא, כן, זה סימבולי, אבל זה יותר פנימי מסימבולי. אז ברגע שמשה רבי, שהעולמות נשברים, על המצב הזה אומר הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך בתהילים, ותחסרהו רק מעט מאלוקים. רק מעט, כמה זה מעט בגימטריה? 119, נכון? מם 40, עין 70, תת 9, ירד 119. כמה צירופים אפשריים יש לשם אלוקים? כמו שמביא ספר היצירה, ספר היצירה, ספר שמיוחס לאברהם אבינו, עם מידע שמיוחס לאדם הראשון. ספר מופלא. כל סודות הבריאה נמצאים בספר הזה. המהר"ל מפראג ברא, כך על פי המסורת, ברא על פי הספר הזה את הגולם. תנאים היו בוראים כל ערב שבת, עגלה לשבת, כל ערב שבת, כמובן בגמרא, שהיו יושבים, בוראים עגלה לשבת, הכל שימוש בסודות מספר היצירה. ספר היצירה אומר שחמש אבנים בונות 120 בתים. שם אלוקים יש בו חמש אותיות, אבנים הכוונה לאותיות, חמש אותיות בשם אלוקים, א' למד, ה', אחרי זה י' ואחרי זה מ', חמש אותיות. חמש אותיות אפשר שיהיה מהם 120 צירופים שונים. חמש ועשרת, נכון. כאשר אנחנו מדברים על 120 צירופים, אם אני מחסר מזה מעט, 119, חסר רק אחד, א', אתה חסר רק מעט, חסר ממנו את האלף. חסר ממשה רבנו את האלף הזאת, את החלק אחד, נקרא אלף זהירה. את האלף הקטנה הזו שם מופיעה ויקרא, עכשיו אתם יכולים להבין למה היא אלף קטנה. זה חלק החסר אצל להשלמת התיקון. ולא, אם משה רבנו הוא לא היה מחוסר מהמעט הזה, את המעט, את החלק הזה, והיה נשאר ביכולת שלו למתק 120 צירופים של שם אלוקים, לא הייתה שבירת העולמות. לא הייתה מתרחשת. זה היה ניתוק של כל הדין. משה רבנו לא מצליח למתק את כל הדין, הוא מצליח למתק 119 מתוכו, חלק אחד לא. חלק האחד, כל מה שאנחנו עוברים, זה. כל מה שאנחנו עוברים זה החלק האחד הזה. בני ישראל, עם ישראל, גרם ממשה 999 חלקים, זה נקרא תת כתת. תת, תת זה פעמיים תף 400 ו-400 זה 800, קוף 100 זה בערך 900. צדיק 90, תת 9, 999 חלקים עם ישראל גרה ממשה רבנו. מה השאיר לו? השאיר לו רק אחד, תא' זעירה. ולכן אנחנו בכל שבת כשהחלקים האלה, שניתן להחזיר את החלקים האלה, אנחנו רוצים להחזיר אותם למשה רבנו. כשהפילי פלאות, הם עושים עוד פילי פלאות. תראו פילי פלאות, איך זה נרמז. משה, הגימטריה של השם שלו, סלחו לי שהיו הרבה גימטריות, אבל בסוף, אם מישהו רושם ירוויח, וגם מי שישמע את זה אחרי זה ויסדר אותם ירוויח. משה רבנו, הגימטריה של השם שלו זה מ-ש-ה 345. בדיוק כמניין אל שדאי. אל 31, שדאי 314, ביחד 345. בדיוק. מה זה השם הזה שהוא אל שדאי? אל שדאי זה שם שבקבלה מופיע כשם שמופיע ביסוד. ספירת היסוד. אני מבין שכנגד כל אחת מהספירות יש שם השם. אחת משמות הקודש. כנגד היסוד יש את השם הזה אל שדאי. עכשיו, מה משה השפיע לנו? השפיע לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הוא היה צינור להמשכת התורה שבכתב והתורה שבעל פה. צינור, יסוד. היסוד. הוא היה מחבר, ממוצע. חב"ד זה נקרא ממוצע מחבר בין עליונים, בין הקדוש ברוך הוא, לתחתונים, לעם ישראל. הכל עבר דרכו, נכון? הכל עבר דרכו. הוא אל שדאי. אם אני כותב אל שדאי במילוי, א', אני כותב א', ל', פ'. חושב, הוגים אותה, א'. אחרי זה ל' של אל, ל' מ' ד'. אז א' בגימטריה 111, ל' 74, ביחד 185. עכשיו, את השם השני. שין אני כותב שין י' נ'. ד' אני כותב ד' ל' ת'. וי' י' ו' ד'. ביחד הגימטריה של שין ד' י' הזה במילוי 814. 814 זה 185. 999. 999. מדויק. מאז, מכל פורענות שעברה על עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יש, הקדוש ברוך הוא פורע לנו משהו משת העגל. חלק קטן משת העגל נפרע לנו בפורענויות האלה. למה שזה יהיה קרה? לאחר חטא העגל, הקדוש ברוך הוא חשב למחות את עם ישראל. משה רבינו, כולם מכירים את הסיפור, פונה לקדוש ברוך הוא בבחינה, בבקשה, והיכל משה, ואומר לו, עם עין מכין נמנה מספרך אשר כתבת, למדנו את זה בשיעורים הקודמים, והקדוש ברוך הוא מוכר לעם ישראל. מוכר לעם ישראל. אבל מה סוג המחילה של הקדוש ברוך הוא, אם אצל מלך בשר ודם הוא לא יכול להשיב את דברו. מלך בשר ודם פסק, אי אפשר לבוא, הוא לא מבטל את מה שפסק. תראו את החשברוש. החשברוש לא החזיר את הספרים הקודמים. את מחשבת המן, את הספרים שהוא שלח עם הגזרה של המן, הוא לא יכול היה להשיב. כתבו ספרים חדשים. מלך לא מבטל את מוצא שפתיו. מלך הוציא פסק דין, חייב לבצע אותו. עכשיו למה הדבר דומה? נדמה שזה הבן איש חיים מביא. הבן איש חיים מביא משל כזה. הוא אומר, היה מלך אחד, היה לו בן. בן הזה היה שובב. המלך מאוד מאוד אהב אותו, היה בן יחיד. חידו של המלך. המלך מאוד אהב אותו, מאוד פינק אותו, מאוד השפיע עליו טובות וכו', אבל הבן הזה היה בן שובב, סורר. עושה את כל השגיאות האפשריות, כל שגיאה שכתובה בספר השגיאות, הוא חייב סמן על ידי. קרים ילדים כאלה שלא... יש כאלה, מה? דווקא ילדים מוצלחים בסוף, אבל בדרך הם מעבירים את ההורים בספר. אז הילד הזה גדל, וככל שהוא גדל נהיה עוד יותר שובב, הוא כבר הכיר בכוחו, הוא כבר בן של מלך, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא עשה מה שהוא רוצה. הלך עם בחורות, גם לא רצו אותו בכפייה, בכך, באחרת. סופו של דבר, הוא בא לבית משפט פעם ראשונה, זה הבן של המלך, החליקו לו. הוא בא לבית משפט פעם שנייה, אמרו לו, תשמע, אתה בן של מלך, לא בן של מלך, אתה לא מעל החוק, תדע לך. גזרו עליו איזה עונש, חשבו בכל זאת שזה המלך. עשה מעשה חמור באמת, הביא אותו לדין בשני המלך. עכשיו, גם המלך, למרות שכתוב מלך פורץ גדר, אבל אם הוא רוצה, אם הוא רוצה ממלכה תקינה, הוא חייב להראות שאין מעל החוק. אין אדם שהוא מעל החוק. אז הוא לוקח את הבן שלו עכשיו, בן, בא קטגור ופורף את מסכת העלילות ואת העבר הפלילי שיש לה בילד הזה. ולפי ספר החוקים של המלך הזה, העונש של מה שהילד הזה עשה עם עבר פלילי כזה הוא אחד, מוות בסקילה. מה המלך צריך לעשות? תתקדים מוות בסקילה. ועוד כשהוא שומע את הדברים נגד הילד שלו, נגד הבן שלו, והוא שומע כמה פעמים יתרו בו, וכמה פעמים ויתרו לו, וכמה פעמים הסבירו לו, וכמה פעמים וכמה פעמים הוא בריתך, הוא אומר, סקילה. עכשיו, מה זה סקילה? סקילה, רוב העולם חושב שסקילה הוא לוקחים איזה אבנים, כמו הברברים האלה בזה. זה שיטה אחת, נגיד. שיטה של בית דין הייתה שלוקחים את הבן אדם, לוקחים אבן של 400-500 קילו, 300 קילו, ומניחים אותה עליו. שליחי בית דין, חמישה איש, נדמה לי כך מופיע שם, שאומרים חמישה איש את האבן הכבדה הזו, ומניחים אותה על החזה של הבן אדם הזה. זה נקרא סקילה. טוב, סוף כל סוף המלך גזר סקילה על הבן שלו, צריך להוציא לכל את הגזרה. בינתיים הילד הזה יושב בבית הסוהר, מחכה לגזר הדין, מערער במעשים שלו, פוחד, פחד מוות פשוטו כמשמעו מגזר הדין, בוכה ימים, בוכה לילות, חוזר בתשובה שלמה, אם מישהו יכול לדבר שם בסביבה עם הסוערים, עם שר בית הכלא, אם מישהו אומר, תשמעו, תגידו לאבא, התחרטתי, אני לא אותו בן אדם, אני לא אחזור על המעשים שלי שלילים, אני מוכן כל דבר לעשות בשביל להוכיח את זה, אני לא אותו אדם, מרוב בכי נושרות לו, עריסים נושרות לו. נושרים. המלך שומע את זה, מגיעים אליו השליחים. אומרו, תשמע, בן שלושם החזר בתשובה שלמה, זקן, ציציות, כיפה, שלוש תפילות ביום, הוא מה זה ראש וראשון, מסייע לכולם, עוזר, בוכה כל היום, מתחרט, גידועים, נהיה תלמיד חכם. תוותר לו. המלך אומר, לא יכול לתת. כי מה שיצא מזה, זה דבר המלך. דבר המלך יוצא מהשפתיים של המלך, צריך לתאם אותו. אמרו לו, מה, לא יכול להיות שהמלך לא יכול לעשות איזושהי טובה לבן של המלך? לא. אני מצטער, אני לא יכול. אני מאוד רוצה, אבל אני לא יכול, תמצאו לי פתרון. מה הפתרון? תגידו לכם, לכל בעיה שהייתה אי פעם בעולם, שלא מצאו לה פתרון, היה פתרון אחד. הולכים לרב של היהודים, שואלים אותו, מה צריך לעשות? כבר השלח לרב, הביאו את הרב, הרב שומע את הסיפור, אומר למלך, אתה צודק. אתה באמת לא יכול לעשות שום דבר, אתה חייב לבצע את גזר הדין. אוי ואבוי, אם לא יכובד דבר המלך. אם אתה לא מכבד דבר המלך ביחס לבן שלך, אף אחד אחר לא יכבד דבר המלך. זאת אומרת. זאת אומרת, הוא אומר, אבל באתי לכם בשביל פתרון. הוא אומר, לא יש לי פתרון. אתה האבן הזו, 300 קילו, צריך להניח אותה לילד שלך, אין שום בעיה. תבקש מכמה מומחי אבן, לבוא עם פטישים כבדים, לשבור את האבן הזו לרסיסים, שכל רסיס יהיה חצץ של 50 גרם, 30 גרם, 20 גרם, ותניח אבן אחרי אבן על הילד. 30 גרם ועוד 30 גרם תוריד, 30 גרם תוריד, 30 גרם תשים, תוריד, תשים, תוריד, תשים, תוריד, גמרת לשים את 300 קילו עליו ב-30 גרם, 30 גרם, עיניו, תסקלת אותו והוא נשאר חי. יהודי, פתרון יהודי. ככה הקדוש ברוך הוא איתנו. הדין של העם ישראל אחרי חטא העגל היה למחיה חצי של המלכים. הקדוש ברוך הוא, זה היה הדין, וזה יצא מפי המלך. המלך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תן לי, אני מוחה אותם ומשאיר רק אותך, וממך מקיים את עם ישראל מחדש. אומר לו משה רבינו, ואם עין יכין נמנע מספרך שאתה כתבת. הקדוש ברוך הוא מתרצה. אז את העונש הזה הוא שובר לפורענויות קטנות. פה פורענות ושם הגירוש ספרד ופה השואה ושם פוגרום ופה איזה אסון ושם מלחמת העצמאות ופה מלחמת אבן ועוד אבן ועוד אבן ועוד אבן ועוד אבן. אבנים קטנות. בסוף זה המשקל, המשקל של זה, זה יהיה המשקל הסופי, זה נגמר. העונש, קיבלנו את העונש, מספיק. יהיה רצון שכבר עברנו את זה. יהיה רצון שכבר עברנו את זה. אבל זה הפתרון. אבל זה הפתרון שאנחנו חושבים, אנחנו מסתכלים, זה נראה לנו הדבר הכי קשה, נכון? זה האופן שבו בן המלך קיבל את העונש שלו. אבן אחרי אבן. לא בבת אחת. מאז שעם ישראל נופלים, הם חוזרים להיות בשר. הם חוזרים להיות תחת השלטון של עץ הדעת טוב ורע. בשר הכוונה, כל מקום שזה, כל מקום שמופיע בתורה, בשר, כל מקום זה קשור לתאוות בשרים. קשור לניאוף. התאווה הזו של בשר היא לעולם קשורה לניאוף. לעולם. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לחפר על הבשר? להביא קורבן שהוא בשר. עוף או בהמה. זה מחפר על החוטאים ועל החטאים. כל החטאים וכל החוטאים הם תחת שלטון עץ הדעת טוב ורע. הם בגדר בשר. אם שלא הוכשרה עבודה זרה, כל העבודה זרה בעולם, בשביל מה היא נועדה? להכשיר ניאוף. להכשיר זנות. כך חזם יגיעים. זה הטירוף. זה סוג של טקס או פולחן דתי. אבל הסוף נגמר בזה. כל העבודות הזרות בעולם היו קשורות לזה. מאז ומעולם. הגמרא בחולין אומרת, משה מן התורה מנעים. ושמה שאלה מוזרה, נכון? אבל הגמרא שואלת את זה בכמה מקומות. נכון? המן מן התורה מנעים. אסתר מן התורה מנעים. כן? הגמרא שואלת שאלות כאלה. אז משה מן התורה מעיניים, הגמרא מביאה פסוק, כי בשגם הוא בשר. בשגם הוא בשר. פסוק מהתורה. נכון. מה זה בשגם? הגמרא אומרת בשגם גימטריה 345, גימטריה משה. מה זה בשגם הוא בשר? הפסוק כולו, שלושת המילים בשגם הוא בשר עולה בדיוק 859, שזה 1 פחות מ-860. א', 1 זה פחות מ-860. 860 זה 10 פעמים שם אלוקים. זה הדין, התיקון והמיתוק של הדין ב-10 הספירות. אני מחסיר אחד, אני בשגם הוא בשר. חסר אחד זה בשגם הוא בשר. שלטון, השלטון של עץ הדעת טובה. אני בבשר. היינו עולים אחד, מתמתק הדין. הקורבן מקרב את התחתונים לעליונים. הקורבן מקרב את המאמין לאלוקיו. הקורבן מקרב את האדם לעצמו. אדם רחוק מעצמו כשהוא חוטא. אני מדבר ליהודים, עצמיות, עצמות ומהות של יהודי היא לעולם תהורה. כשהתאבות, הבשר, מושך אותו לעשות שגיאה, זה הוא מתרחק מהעצמות שלו. לכן יש תמיד נקשפות מצפון אחרי מעשים לא טובים. וזה לא משנה אם הוא חושב שזה טוב או לא טוב. הוא עושה את המעשה הלא טוב, הוא מרגיש לא טוב. זה שהוא חוזר עליו אחרי כן עוד פעם, זה כי עוד פעם מתגבר עליו הבשר, התאווה מתגברת עליו, אבל לא כחושב שזה טוב. הוא רחוק מעצמות שלו, הוא בורח מעצמו. אם אדם, לא עלינו, הולך עם אישה זרה, הוא לעולם לא ירגיש טוב, אני לא משהו לא יהיה לו נעים. אני לא נזכור, ביהדות לא כל מה שנעים הוא טוב, ולא כל מה שלא נעים לא טוב. זה מבחן של העולם המודרני. נעים זה טוב, לא נעים זה לא טוב. ביהדות זה לא עובד ככה. טוב ולא טוב לא קשור לנעים או לא נעים. יכול להיות אדם שעשו מעשים שנעימים לו ועורס לעצמו את החיים. בכל תחום שתחשבו עליו זה יכול לקרות. יכול להיות אדם שעשו דברים שהם לא נעימים לו ובונה לעצמו חיים מעולים. רץ מרתון, האימונים לא נעימים לו. שאלו כל רץ מרתון שמכירים, הוא לא נהנה להתאמן, לא נהנה לרוץ וכל שבוע 80-90 קילומטר, הוא לא נהנה. חורף, קיץ, חולה, לא חולה, יש לו, אין לו כלום בחיים חוץ מזה, זה לא נעים. נו, אבל אם הוא רוצה להיות אלוף, או בסוף לרוץ 42 קילומטר, הוא חייב את זה. מזה דרישות התפקיד מה שנקרא. וכן אז יעבר בכל דבר. אדם לא נהנה לשבת וללמוד, אבל הוא נהנה מהידע שהוא סובר כשהוא לומד. כל אחד עם מה שהוא לא אוהב, בדרך להשיג את, מה, את המטרה שאותה הוא כן אוהב. זה, אבל זה דרך העולם. הקורבן הלו הוא... כשאדם מסתכל, כל מי שראה פעם בכפרות ששוחטים תרנגולת, והוא יודע שצריך לכוון שכל הדין שנעשה בתרנגולת היה צריך לעשות בו. ככה לוקחים אותו. ככה, מה זה, ומתאים לו את הראש אחורה, ומורטים פה, מכינים את המקום, והחלף עובר, והדם פורץ, ונחנקים באותה שנייה, ולתראות, ומפרפרים. זה היה צריך להיות באדם. הדין הזה היה צריך לעשות באדם. והקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן לנו את האפשרות להמיר את הדין שבנו בבהמה עוף. זה מקרב את האדם.
אני איש הרמב״ם נגד זה.
למה? נגד הכפרות?
לא להקריב,
זה להקריב. זה להקריב מקרב. זה מקרב את המאמין לאלוהיו. הוא אומר, זה היה צריך לעשות בי. צריך לעשות בתשובה. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, בחסדיו, ואהבתו אותי, נותן את האפשרות להמיר, להחליף את הדין שצריך היה לעשות בי בקורבן. זה מקרב אותי, מקרב אותי לבורא. אני אגב מציע, באמת, מציע לכל מי שלא עשה את זה לעשות את זה פעם. לפחות פעם אחת. תראו, זה דבר מזעזע. מזעזע. אני לא יודע, יכול להיות שמאז יש טראומה, אני לא יודע, אבל... זה דבר מזעזע, אני לקחתי גם את הילדים, אני לקחתי את הילדים, אני עומד על זה שהם יראו את זה, וכן שיזדעזעו. זה מזעזע. שחיטה של עוף, שחיטה של בהמה, זה דבר מזעזע. מזעזע. איך אדם פורץ, משום שאתה ממיר בזה, אתה אומר, זה מה שאני צריך לעשות בי, ואתה יש בכל נותן את האפשרות להמיר את זה לחיי העוף. לבהמה עוף. אוקיי. אוקיי, אני חושב, צריכים ללמוד. אנחנו מתקנים בזה את העוף, מתקנים בזה את הבהמה. בעצם השחיטה של הקורבן בצורה מתוקנת, אנחנו מעלים אותו ואת המצוות שתמון בו מדרגת חי לדרגת מדבר. אנחנו עושים העלאה שלה בדרגה. הבהמות האלה זה גלגולים. אתה לוקח את המצוות של נשמה שתמונה שם ומעלה אותה. אנחנו עוד מעט מגיעים לברכת האילנות. מה זה ברכת האילנות בחודש ניסן? כל עניינה זה העלאת הנשמות המגולגלים בצומח לדרגת חי, זה הבהמות. לכן הרואה בניסן שור יברח אל ראש הדקל, אומרת הגמרא. למה? כי השור נהיה משוגע בניסן. מה קרה? הוא פשוט אוכל עשב. העשב מגולגלות בנשמות. הנשמות האלה נכנסות לתוך השור והוא הופך להיות מטורף. לכן הופך להיות מסוכן. אבל אנחנו מעלים. הקורבן הוא כנגד פרצוף שלם. כנגד פרצוף יש קוצו של יוד. פרצוף זה חמישה חלקים. זה סוד. קוצו של יוד, יוד, כה, ה, חזבה וחזה ה. חמישה חלקים. קוצו של יוד, יוד, חזה ה, חזבה וחזה ה. אחרונה. נכון? חמישה חלקים. כנגד זה יש כתר, יותר, חוכמה, בינה, תפארת, שזה הזרן, לא, עכשיו אנחנו סופרים בחמישה חלקים, לא עשר ספירות, יש חמישה, זה פרצוף וחמישה. יש תפארת, זרענתי, שהוא זי, רב קצבות זה נקרא, שהוא כולל שישה חלקים, לא, חסד בורת יקודת נסר עוד יסוד, זה פה, ומלכות, חמישה חלקים. זאת פעם, כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. חמישה חלקים. זה כנגד קוצו של יוד, יוד, כ, ו, כ. וזה יש יהודי, מדבר, חי, צומח, דומם. חמישה חלקים. כנגד זה יש בקורבן כוונות הכהן, זה מחויב בקורבן שיהיה כוונות הכהן, הכהן צריך לכוון בזמן שהוא מביא את הקורבן, שהוא מביא קורבן עולה, הוא צריך שזה יהיה על דעת שזה קורבן עולה. אם הוא לא מכוון שזה קורבן עולה, לא עלה למתכפר.
צריך להביא קורבן.
חייב לכוון, שזה הקורבן עולה כולו אישה להשם, עולה לגבוה זה נקרא, ושזה בדין קורבן עולה, הוא מביא את זה. כוונות הכהן, יש את הוידוי שאדם עושה, זה הדבר השני, כוונות הכהן, הוידוי שאדם עושה, קורבנות בעלי החיים עצמם, ויש יין ושמן, שזה גם סוג של קורבן, ויש כמובן את המלח, כמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, היה קורבן חמלח. חמישה חלקים. הקורבן זה כנגד פרצוף שלם. כל דיני הקורבן זה כנגד פרצוף. כל הספירות. כל העולמות. הכל יש בקורבן הזה. כשאנחנו מדברים על קורבן, בואו נעביר את זה עכשיו, נעביר קצת פאז על ה... כשאנחנו מדברים על קורבן, אנחנו לא מדברים על השחיטה שהיו עושים פעם על המזבח. ברור שגם את זה צריך ללמוד, כי כשלא מעט יהיו בעזרת השם יהיה מזבח ותהיה בעבודה בבית המקדש ובמזבח, אז אנחנו צריך לדעת מה עושים וכו', צריך ללמוד. אבל קודם כל יש את הקורבן שחשוב לחיים שלנו. כשאתה מקריב קורבן, וכל אחד יכול להקריב קודם כל מעצמו, לדוגמה, הוא צם. אדם צם. לא את עצמו דווקא המחויבות של הציבור שזה כולם צריכים, אבל אדם יכול לקבל לעצמו לסוג שני וחמישי, בשובבים, נכון? ערב ראש חודש בכיפור קטן, יכול לסום. עכשיו זה יוצא נוח, ערב ראש חודש יוצא עם שישי, יכול לסום. סתם לקחת על עצמו ביורסייט של ההורים, שיחיו כל ההורים של מישהו, שיש להורים שיחיו עד אלף. סתם לקחת עצמו סתם יום ולהחליט שהוא שם יום בשבוע שהוא מחליט שהוא שם בו גם לא שם מה הוא עושה שהוא שם? הוא ממעט דמו וחלבו מה יוצא שהוא עשה? יקריב מעצמו אדם יקריב מכם מכם
למה יפיקו מפולחן הזה שזה חיובי הקורבנות
לא השתיקו. קורבן מותר להקריב רק בזמן שיש מזבח. יש בית מקדש, יש מזבח. אי אפשר להקריב קורבן מחוץ. זה נקרא קורבן חוץ. שחוצי חוץ.
אתם רוצים לעשות ברכה לדוגמה. בבית,
בעזרה. זה לא קורבן. אבל זה לא נקרא קורבן. קורבנות שאנחנו מדברים, קורבנות
זה...
זה לא נקרא קורבן.
זה
לא נקרא קורבן.
זה כל הילדים וכל הבית. ושפך את האדם על הרצפה, ולכן הלכנו ורקנו להסתדל, לא הסתכלת, אתה יודע, שהוא ממש פקט שלם של...
כן, איסוי אדם ומצווה, נכון? אבל זה לא נקרא קורבן.
זה לא נחשב ל...
זה לא קורבן. זה נחשב לזה ששחט את העוף, זה סגולה. אבל זה לא קורבן. הקורבן יוצר קרבה. לכן, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את משה רבנו קורבנות, הוא קורא לו בשמו. והיקרא... איך כתוב? אל משה. אל משה. כתוב, ויקרא אל משה. איך הוא קרא לו? לא אמר לו, איו. ויקרא אל משה. קרא לו משה. קרא לו בשמו. לייצר אינטימיות. לימוד ראשון. אתה רוצה לייצר אינטימיות? תזכור את השמות של האנשים שאתה פונה אליהם, תפנה אליהם בשמו. חשוב מאוד לפנות לאדם בשמו. לא אוי. הוא כל מיני קריאות כאלה מוזרות של אינדיאנים, אלא לקרוא לאדם בשמו. חשוב מאוד מאוד, זה יוצר קרבה, דבר ראשון. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת. אז מאיפה הוא קורא למשה? מאוהל מועד. אוהל מועד, כל מקום שיש אוהל מועד, הכוונה לזה שהקדוש ברוך הוא יתוועד עם משה רבינו. אתה רוצה קרבה ואינטימיות? אתה רוצה להשיג משהו? תעשה את זה בדרך של התוועדות. את התוצאות הכי טובות מבחינה עסקית עושים בארוחות צהריים. בואו ברצינות עכשיו. בארוחות צהריים. אתה רוצה לשבת לדבר עם אשתך על עניינים הרי גורל? תעשה את זה שיושבים לאכול משהו, או שותים כוס קפה עם עוגה, או שותים כוס יין לאור נרות, או כל דבר אחר שהוא בסוג של התוועדות. אוהל מועד. צריך לייצר התוועדות. התוועדות, קרבה. ההתוועדות יש לה כוח לקרב. כשיהודים חסידים, כשיהודים יושבים להתוועד, אז ההתוועדות יוצרת קרבה. יש לה כוח. כוח משל עצמו. נוצר מעגל כוח בהתוועדות. מכם, אדם כי יקריב מכם, לא יהיה לנו את הזמן להסביר עד הסוף, כי אדם הכוונה לאדם הראשון, לכן לא כתוב בן אדם או האדם אלא אדם, הכוונה לאדם הראשון, כי יקריב מכם, המילה מכם מתכוונת לזה שאנחנו צריכים להקריב מעצמנו. אתה רוצה להתקרב למישהו, תקריב מעצמך, תיתן מעצמך. מהנוחות שלך, מהזמן שלך, מהכסף שלך בוודאי, ולמה? מכם. זה צריך לבוא ממך ממש, להקריב קורבן. את מה אתה מקריב, אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לקיים תורה ומצוות, אם אתה רוצה להתחבר לאדם, אתה חייב להקריב את הבהמה שבך. לכן המילה השנייה מיותר סיב לכל זה מן הבהמה. מן הבקר ומן הצאן זה טוב לעבודת בית המקדש. מן הבהמה מה שכתוב זה להגיד את הבהמיות שלנו צריך להקריב. פה להקריב זה מלשון קורבן באמת. לשחוט. לשחוט את הבהמיות. לא להשאיר את הבהמיות אצלנו במצב שקיבלנו אותה כשנולדנו. הבהמה הכי 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 קשה לטיפול, לריסון, עם הרצון לקבל הכי גדול בטבע, זה בהמה כשהיא קטנה, תלה. לכן זה המזל של חודש ניסן, תלה. זה היה אל במצרים, תלה. תלה היה אל במצרים. למה? כי התלה יודע לאכול בלי סוף, והוא דואג רק לעצמו. יש לו רצון לקבל רק לעצמו. אתה רוצה ליצור מערכת כלשהי עם מישהו, עם מישהי, עם ילדים, עם אחים, עם הורים, עם בת זוג, עם בן זוג, עם בוס, עם עובדים, מה שזה לא יהיה, אתה צריך להקריב את הבהמיות שלך. כל מה שקשור לתאוות הבהמיות, כל מה שקשור לרגשות שהן רגשות של בהמה. מה זה רגש של בהמה? אם אדם, אתה רואה אדם הולך לעשות מצוות ביקור חולים. בפועל מה אתה רואה? אתה רואה בן אדם מגיע לבן אדם אחר, מבקר אותו בזמן חוליו. עכשיו אם היינו יכולים לשמיע באותו רגע את מה שהוא מרגיש וחושב באמת, היינו לדוגמה יכולים לשמוע במקרה אחד, לא סובל אותו, אבל אני חייב ללכת, כי אשתי לוחצת או משהו כזה, נכון? זה יכול היה להיות אפשרות אחת. זה בדיוק בהמה, לשלוט איתו. ובמקרה יותר קשה, לדעתי, היית יכול לשמוע אותו אומר, הוא עובד בעירייה, יום אחד אני אצטרך אותו, בוא נלך לבקר אותו. נכון? הנה חינם, יקרא את זה, תעשה את זה יפה, שלח לכם אחת פני המים. ועוד כל מיני סיבות כאלו. מה בן אדם שהלך לבקר את החולה, איך הוא נראה? הוא נראה שהוא התגבר על ה... הוא הקריב מהזמן שלו, הוא הקריב מעצמו, הוא הקריב, היה יכול להיות באותו זמן עם הילדים, הקריב זמן איכות שלו, הקריב כסף אולי, קנה איזה מתנה, לא יודע, עשה כל מיני פעולות, נכון? אבל בפועל מה באמת הוא עשה? הוא תנהג כמו בנו. למי הוא דאג? לעצמו. תלה. דואג לעצמו. הוא נראה כאילו עושה מעשים, אבל הוא לא הקריב את הבהמיות שלו. הוא לא נתן באמת מעצמו. הוא לא היה אדם כיקריב מכם. הוא לא עשה את זה. וזה נכון לגבי הרבה מצוות אחרות. זה נכון לגבי הרבה התנהגויות שהן גם לא מצוות. אדם צריך לדעת להקריב מעצמו את הבהמיות שלו, להקריב דברים שהם חשובים לפעמים. לא רק מה שלא חשוב לו. כן? אני מבטר היום על ניסוע לאמא שלי. אומר לי אשתו. אני מבטר היום ניסוע לאמא שלך. היום אנחנו לא ניסוע לאמא שלי, אנחנו ניסוע לאמא שלך. עכשיו הוא לא מספר לה שאמא שלו בכלל בחוץ לארץ. הוא לא אומר. הוא נתפס כאילו מקרים. עכשיו זה לא מחזיק מים הדברים האלה. כי הקדוש ברוך הוא יצר את העולם ככה שזה לא מקרב. הוא רוצה להתקרב, הוא רוצה להיות עם אשתו יותר בסדר, אז הוא עכשיו כאילו מקריב קורבן, אומר אנחנו לא הולכים לאמא שלי. זה לא יחזיק מים, זה לא יוצר את הקרבה הזו. אתם יודעים למה זה לא יוצר את הקרבה הזו? כי הוא לא הקריב מעצמו ולא הקריב את הבהמיות שלו. הוא לא באמת נתן מעצמו כלום, זה היה מהפה לחוץ. וכן אז זו הדרך אין סוף ואין ספור דוגמאות שאפשר להדגים של האופן הזה שבו אנחנו לפעמים, לא חוץ מכבודכם, אתם ודאי לא, אבל אני מדבר לעצמי, שנוהגים בצורה כזו שהיא לא, היא לא, היא לא מכם, היא לא אדם כי יקריב מכם, והיא לא את הבהמיות. היא כל מיני שיקולים ודברים אחרים. ואותו דבר בקיום המצוות. אני מזכיר לכולם את הדוגמה שרבי נחמן נותן עם אותו אדמור שהיה מתפלל בשביל החתול. אז כלפי, חסידים היו רואים את האדמור, רואים אותו מסתגר בחדר, הם כבר היו מדמיינים שאש עולה מהתפילה שלו. באמת מה היה שם? אתם מכירים את הסיפור? תראה אבו? לא מכיר. סופר לכם. לא אחד איזה אדמור יושב בחדר, וכבר נמאס לו להתפלל. והכל בשבילו זה, אתם יודעים, עכשיו זה אדמורים מתפללים ביחידות, החסידים מתפללים בזה, ויש חדר לאדמור שיש אפשר להתפלל. עכשיו הוא, האדמור זה נמאס לו. נמאס לו, שם הוא יכול לקום בבוקר מוקדם, שגים אותו החסידים, והוא לא מרגיש קרבת אלוקים, ומה הוא יעשה? הוא יושב בחדר, אף אחד לא רואה אותו, נכון? בחדר אף אחד לא רואה אותו, הדלת סגורה. אף אחד לא רואה אותו, יושב, חושב מחשבות על כל מיני מחשבות ידידיות. פתאום הוא שומע, רשרושים בדלת. נראו, חסידים בטח מסתכלים לכאורה מנעול לראות אותו מתפלל. מיד הוא נעמד ומתחיל להתפלל. איזה תפילה, איזה תנועות, איזה התלהבות, איזה שפיים. והוא כולו אש, אש לאהבה. טוב. וככה חוזר הדבר על עצמו מדי יום. הוא מגיע לתפילה, הוא מאוך לגמרי, הוא כולו חסר חשק, חסר כוונה, אבל אז הוא שומע את הרשרושים. ויום אחד הוא לא יכול להתאפק, והוא אומר, אני חייב לתפוס את החסידים האלה בכלכלתם, והוא עוד פותח את הדלת, והוא רואה את החתול משחיז את הציפורניים על הדלת. ועכשיו האדם הזה למי מתפלל? לחתול מתפלל. הוא יתקרב מעצמו, הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא עשה משהו שיכול בכלל להתקרב להיות תפילה אמיתית. כן, הוא אמר את המילים, זה נכון, והוא נענה את הנענועים, ועשה את כל הרעשים הנכונים. אבל זה נקרא שהוא יקריב מעצמו משהו. אני לא אצל זה שבן אדם בא לשיעור, נשאר 10:30, כולו עייף, כולו, זה קורבן. זה מכן קורבן להשם, זה להחיף את הבהמיות. אדם קם בבוקר, יכול היה לישון עוד שעה, עוד שעה וחצי, קם, בתחילו ורחימו, עושה את ההנהגות של הבוקר, מגיע לתפילה, עין אחת עצומה, עין אחת פתוחה, הכל בסדר, אבל הוא בתפילה, והוא יודע שעכשיו הוא מקריב מעצמו. כן, זה מקרב אותו לשם. אם זו כוונה, אז הוא מקרב אותו. וזה נכון שברוחניות שום דבר זה לא בזבנג, זה לא סוויץ', פח, נסתח משהו. לא. אבל עוד תפילה, ועוד הנהגה, ועוד תפילה, ועוד קרבה. ועוד הקרבה ועוד קרבה, ועוד הקרבה ועוד קרבה, ועוד הקרבה ועוד קרבה, עד שנוסר את הדבקות הזו והשם. ופעם אחת, תאמין לי, שווה לחיות כל החיים האלה בשביל פעם אחת שהשם יגע בנו. פעם אחת מגיעה לטיפה אחת מהשם, זה מספיק לכל החיים. איזה כיף זה. איזה תענוג זה. פעם אחת שהשם מראה לך...
מה זה התחושה הזאת?
יהי רצון שהשם מראה לך. אני יודע, יהי רצון. זה מרגישים מרגישים את האינסוף, לא יהיה עבודה, אתה נהיה אינסוף. אתה לא צריך יותר כלום בכם, הכל יש. אתה לא צריך כלום. הכל יש. שנזכה לזה. עכשיו זה יכול להיות לא פעם אחת בכם. זה יכול להיות גם יותר פעם אחת. זה יכול להיות פעם ביום, יכול להיות פעמיים ביום, יכול להיות פעם בשעה. זה תלוי באיזה רמה של דבקות אתה מגיע. זה לא מופרך. היו צדיקים שחיו ככה, שהקדוש ברוך הוא והם היו דבוקים. ככה, דבוקים, דבק. אם אחי, צדיק גוזר על השם קיים. מה זה צדיק גוזר על השם? על השם עובד אצלו. השם מקבל ממנו מפקורת, מה זה צדיק גוזר על השם קיים? אבל הם בכזאת דבקות, שזה עושה לשלונה של זה. הם דבקים, הם בלתי נפרדים. הם צריכים לצדיק. שבוע, וזה נסיים מאוחר כבר. שבוע שעבר שמעתי סיפור, הייתי בירושלים של ידיד. שהחברותה שלו זה גאון עולם בקבלה, גאון עולם, משהו מטאור, גם סיפור חיים פעם, אני אספר גם דברים עזויים, 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 מישהו שהלבישו עליו, לא משנה, סיפור, עזויים, הלבישו עליו איזה תיק בארצות הברית, הוא לא מארצות הברית, יש סיפור, אבל בכל אופן, החברותה הזה יש לו איזה אח, לא עליהם ולא עליכם, חלה במחלה, חלה במחלה, הוא היה בארצות הברית, הם גרו בארצות הברית, שלחו לרב קניאסקי פה בארץ, הרב קניאסקי אמר שיבוא לארץ. טוב, בא לארץ. נגד עשיית הרופאים נגד כולם. בא הנה לארץ, הרופאים פה אמרו צריך לעשות, להתחיל קימו וטיפולים ואדרסים וזה זה. באו לרב קניאסקי, אמר שלא יעשה כלום. לא יעשה כלום, יהיה בריא. עשו לו תחימו, תשמימו את הזה, אתם לא מבינים מה הוא עבר. כמעט מת. זה הטיפולים. התעבר, חטף איזה זיהום שם. מסתבר במחלה, כבר הכנים. מה נשאר לו? העיוורון והזיהום וכל המרים בישים שהם תוצאה של ה...
שיהיה שם.
לגמרי. הרופאים באלה מזה. הרופאים אומרים, המחלה נעלמה. כנראה גם לא מהטיפולים שהופסקו באמצע. ומה שנשאר זה כל מה שהיה לוואי מהזה. עכשיו, אי אפשר לדעת, אם יש לנו לרב קניאסקי, מה זה אי אפשר לדעת? אמונת חכמים, אתה שומע, הלכת לרב, אתה לא שומע, מה אתה רוצה? צדיק עוזר. לא תמיד הם יודעים, ולא תמיד, זה לא תמיד גזרות, לפעמים זה ברכות, ולפעמים זה בקשות, ולפעמים זה לתת תקווה. ואין צדיק בארץ, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכל מה שהוא יגיד, יהיה. זאת אומרת, משה רבנו. כולם ילכו אליו, יעמדו בתור כל היום, רק תקבל כל הזמן ברכות ועצות. אז השם דואג שיהיה איזה דבר שהוא לא אמר נכון, כביכול, או משהו כזה. אבל באופן כללי, זה המקרה, זה הדבר, זה אמונת חכמים, זה דרכנו. עכשיו אנחנו הולכים מחר בעזרת השם לבחור. זה מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זה לא בחרבות ולא בטנקים. גוג ומגוג זה הגיגים, גוג זה מלשון הגיג, זה מלחמת רעיונות, מלחמת מחשבות, מלחמת תפיסות, מלחמת מודעויות, וזה לא בכדי נופל בשבוע שברחנו חודש ניסן, שמתחיל עכשיו, מתחילים הימים של יציאת מצרים. יש שני מיצרים, מיצר אחד מימין, מיצר אחד משמאל. ועם ישראל לחוד בין שני המיצרים האלה. במיצר שמשמאל התאחדו כל השמאל של כל העולם נגד הימין בישראל. כל השמאל של כל העולם. כוחות אפלים, לא פחות מזה, כוחות אפלים, כוחות של הצד האחר ב-100%, כנסיות, אתם לא מבינים איזה כוחות מממנים פה את המאבק בימין בארץ ישראל. הם מממנים את השמאל במאבק בימין. המאבק בימין, בארץ ישראל. אין לכם מושג. ואנחנו עומדים, אנחנו ביחס לכוחות האלה, אנחנו כלום, אם לא השם איתנו, הם בולעים אותנו. צריך להתאחד, צריך ללכת, לחזק את... ודאי, מי שיכול לחזק עם מפלגה שהיא גם הולכת בדרך התורה, גם בדרך התורה, יש היום הזדמנות היסטורית, היסטורית, לא היה דבר כזה מאז קום המדינה, שיש מפלגה שיש בה גם חרדים וגם כיפות סרוגות. מה יותר יפה מזה? יש בה גם תורה כמו שצריך, ששומעים לרבנים, ותורה כמו שצריך, ויש בה גם כיפות סרוגות, שזה גם תורה כמו שצריך, וגם במדינה, ושותפים, וארץ ישראל, וכל מה שצריך, מכל הבחינות האלה. איפה נשמע את הדבר הזה? לא נפתלי דווקא. לא, נפתלי זה גם בסדר, לא, בוא נגיד. גם נפתלי בסדר, אני לא אומר מה להם, כולם בסדר, כל הימים בסדר. ובלבד שזה לא, שלא ניפול, הדבר הזה שנקרא שמאל. שמה לא בסדר? איזה? שמה לא? לא יודע מי זה גדולי הדור, כשאתה מדבר עליהם, לא שמעתי כאלה. אבל כל אחד יעשה לפי גדולי הדור שלו, ובלבד שזה יהיה בימים.